שלום, אנחנו בעמוד 80, בעין היה חלק א', בגמרא, בשורה 4. רב ספרה. בעמוד 80, שורה 4 בגמרא. רב ספרה. בתר במסיים, בתר צלותי, אמר אחי. אחרי שהיה מסיים, אחרי תפילתו, היה אומר כך. היה אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו, שתשים שלום בפמיליה של מעלה ופמיליה של מטה. מה פירוש המילה פמיליה? משפחה, משפחה. כן, זה בא מהלטינית. פמיליה, זה בלטינית, משפחה.
פמליה בעברית מזה.
כן, מזה זה בא, כן. כן, זה אומר פמליה. כן, אבל במקור זה פמיליה. כן, פמיליה. ובין התלמידים העוסקים בתורתך, בין עוסקים לשמה, בין עוסקים שלא לשמה. וכל העוסקים שלא לשמה, יהיה רצון לפניך שיהיו עוסקים לשמה. עד כאן תפילתו של רב ספרה. הבא נקרא את דברי הפירוש של הרב קוק, פסקה מם. שתשים שלום פמליה של מעלה ופמליה של מטה. התגרות שבין עם לעם, שבהם נשבת השלום האנושי. התגרות מלחמות, הכוונה. יש מלחמות. מזדמנות על ידי שינוי הדעות במושגים הכוללים, שעליהם נבנה תורת המוסר, גם במצב הכלכלה, שעל ידי זה גם כן יחוזיתו עמים רבים גוי בגוי. טוב, זה פה שקשור לתיאוריות שלמות, מה מקור המלחמה. יש כל מיני דעות מה מקורות המלחמה. הדעה למשל של הפילוסוף עמנואל קאנט, זה שהמלחמות נגרמות בשל ניגודי אינטרסים. כן? ניגודי אינטרסים. וניגודי אינטרסים גורמים שאחד נלחם בשני. אז מה הפתרון למלחמות? כן, בספרו השלום הנצחי, אומר עמנואל קאנט, יש שני פתרונות. האחד, זה שיתפתחו היחסים הכלכליים באופן כזה, שכבר זה לא יהיה כדאי לנצח את האויב, בגלל שכשאני פוגע בו, אני פוגע גם במקורות המחיה שלי עצמי. כלומר, זה משתלם יותר לעשות שלום, מאשר לעשות מלחמה. כן? ככה אומר הכיוון של הכלכלה עולה. מה?
נשמע הגיוני.
נשמע הגיוני. רגע. יש עוד דבר נוסף שאומר עמנואל קאנט, זה התפתחות כלי הלחימה.
מאזן אימה.
יהיה מאזן אימה. כלומר, כל אחד יפחד להפעיל את הכלים שבידו, שמה יבולע גם לו.
אבל אז לא חושבים על משוגעים.
זה הקושיה הגדולה על עמנואל קאנט. הוא זכר שהעולם בנוי גם ממשוגעים, והמשוגעים לא אכפת להם. נכון, משוגעים לא אכפת להם. והעולם מנוהל על ידי משוגעים. כן? עמנואל קאנט היה משוכנע שכל העולם הם אנשים בעלי תבונה כמוהו. וברגע שיסבירו להם, הם יקבלו. הוא למשל חשב את זה על העם הגרמני. שלאחר והעם הגרמני הוא בעל תבונה רבה. אז הם כולם אנשים מוסריים כמו, כמו עמנואל קאנט. ולכן האומה המוסרית ביותר בעולם תהיה מן הסתם גרמניה. בוודאי, כי הרי הצו הקטגורי של התבונה מחייב את ההתנהגות המוסרית. כן? שרו. יש כאלה עד היום שחושבים שקאנט צדק. טוב. אז כן, אז הרב כאן מזכיר... כן, שהערבים הם כמונו. כן, כמו שאמר לי פעם ממ"מ, בגבול ירדן. השקפנו שנינו על גבול ירדן. והוא אמר לי, תדע מה, שרקי? אני מרגיש יותר קשר עם הירדני החילוני מאשר עם אדם כמוך. טוב, זה אמירה יפה, יש רק בעיה אחת, שהיא בנויה על פיקציה. כלומר, הירדני החילוני שאותו הוא מדמיין, כלומר, המזדנגף שבאמן, הוא פשוט יצור שלא קיים.
יצור שהוא יצר אותו.
כן, זאת אומרת, הוא משוכנע שהשני חושב כמוהו. יש לו אותו עולם ערכים, הוא סך הכל מה הוא רוצה? הוא רוצה קצת דיסקו, קצת בנות, קצת זה, ליהנות. הרי ודאי שהוא לא רוצה לעשות מילואים שלושה חודשים בשנה וזה, אז ודאי שכולנו נעשה שלום בסוף. זה הנחת יסוד כזאת, שאיננה מוכנה להכיר בזהות של השני. זה בעצם איזה סוג של גזענות, שאיננה מוכנה להיפגש עם השני בשונותו.
הדתיות זורמת בעורקים של הערבים, זה לא
יעבור. לא דתיות, זה הרבה דברים אחרים זורמים שם. כן, אבל... כן, כן. אמרתי לו, אני מסכים איתך, רק שאמרתי לו שהוא לא קיים, הבן אדם הזה שאתה מחפש שם. טוב.
בדמיון שלו.
כן.
בסדר, אבל נניח שהוא היה אומר לך שאני קרוב יותר לאנטישמי בלגי, מאשר חילוני, מאשר לרב שרקי.
נו.
זה
כן. אבל הוא לא היה אומר את זה. סתם ישראלי, מצוי, אני מקווה, אני לא מזדהה עם האנטישמי. הוא גם לא מבין למה יש אנטישמי. טוב.
זה
דווקא
זה שהוא אמר,
אז
הוא אומר שהוא מרגיש את ההפך.
טוב, התגרות שבין עם לעם. אז הרב קוק כאן מביא בעצם שני טעמים למלחמות. כן? הטעם השני שהוא מביא הוא זהה לטעם של קאמפ. זאת אומרת, הניגודי אינטרסים בין האומות. אבל יש גם עוד משהו אחר, זה קצת יותר עמוק. כן? מזדמנות על ידי שינוי הדעות במושגים הכוללים שעליהם נבנה תורת המוסר. כלומר, יש שתי תפיסות מוסריות שונות. השקפת העולם הכוללת היא שונה. ולכן יש מלחמה. כלומר, כל אחד מייצג עולם ערכי אחר. למשל, היום אפשר לראות את זה, ארצות הברית כובשת את עיראק, והיא מוכרת לעולם כולו שהעם העיראקי צמא לדמוקרטיה. נכון? זה... כן, יש רק... פלוג'ה זה תאונה, אבל באמת, באמת, נמאס להם שלטון הרודנות, והם רוצים ללעוס מסטיק. זה מה שהם רוצים. הם באמת רוצים, כן? אבל מה?
אולי מסטיק הם רוצים.
כן, אולי. אז זה גם לא ברור שהם רוצים מסטיק. כלומר, עולם הערכים שעליהם, שעליו חיה, עיראקי המצוי, זה לא American way of life. זה לא זה. אז, אבל, ולכן אפשר לומר, האימפריאליזם האמריקאי בא לכפות צורת חיים מסוימת. לאף על פי שזה לא נאמר, זה לא בגזרות אנטיוכוס, כן? שאנחנו נאסור את זה ונאסור את זה. אבל יש פה איזה מין רעי, איזה מין כפייה תרבותית.
האנגלים לא הצליחו לעשות את זה.
הם ראינו סוד, והודו... נכון, לא הצליחו. נכון, טוב. לכן אומר כאן. מה?
האו משווה את האמריקאים לאנגלים. האנגלים לא הצליחו, האמריקאים הוא שאנחנו כן הצליחו.
האנגלים הם קצת יותר אינטליגנטים, אני חושב.
אה? האנגלים? שתו קוקה קולה, זה הדבר החכם ביותר שיכול להיות. זה דבר נפלא, שתו קוקה קולה. כל שלט כזה נושא בקרבו תנועה אימפריאליסטית עצומה.
ותרקדו רוקנרול.
לא, זה לא נאמר מפורש, אבל שתו קוקה קולה זה אומר הכל. ברגע ששתית קולה, אז אתה כבר התחברת. אתה כבר שייך לתוך המרחב התרבותי הזה. זה לא במקרה שההלכה כל כך מקפידה ללכות כשרות. מדוע לא לאכול את זה ולא לאכול את זה? כדי שלא תוכל לאכול עם הגוי. כן? כדי ליצור אצלך איזשהו חייץ. ואבדיל אתכם מן העני. טוב, כי אנחנו מה שאנחנו אוכלים.
זו על הקוקה
קולה
של גויים
משום סתם קוקה קולה. זה מה? יכול להיות. אם הייתה לנו סנהדרין, יכול להיות שהיו גוזרים שלא לשתות קולה. לא יודע.
מקדונלד'ס.
הרב פיינשטיין הוא אישר שהוא בין היחידים שידעו את הסוד של קוקה קולה והוא אישר שזה קשה.
לא אמרתי שזה לא קשה.
לכן אם זה קשה, למה שלא
לשתות? מאותה נקודה. זה כמו שהיין של גויים. למה אסרו יין של גויים? למה?
מאותה סיבה.
למה אסור לשתות יין של גוי?
הם לא מנסחים קוקה קולה בכנסייה.
וודקה של גוי מותר, ברנדי של גוי מותר, ליקר של גוי מותר, אבל ביין אסור, למה?
שינסחו קוקה קולה בנסחים
בנוי. לא. בגלל שאם אתה תשתה יין עם הגוי, אתה תתחתן עם הבת שלו בסוף.
ועם וודקה לא?
לא.
ראיתי את זה.
כן. טוב, אז בואו נחזור לדבר. התגרות שבין עם לעם שבהן נשבעת השלום האנושי, מזדמנות על ידי שינוי הדעות במושגים הכוללים שעליהם נבנה תורת המוסר, גם במצב הכלכלה, שעל ידי זה גם כן יחוטטו עמים רבים גוי בגוי. על כן, יתפלל שישים השם יתברך שלום בפמליה של מעלה. מה זה פמליה של מעלה? שיפקח עיני העברים ויכירו נועם המידות הטובות והמוסר הטוב, הצדק והמשרים, שם דרכי השם, שיביאו את העמים לשלום מצד החלק העליון שבהם. כלומר, קודם כל שתהיה הכרה של פמליה של מעלה, זאת אומרת שכל העמים יכירו בערכים מוסריים, נגיד, משותפים, ואז ממילא לא תהיה להם סיבה של מלחמה אידיאולוגית. ופמליה של מטה, מה זה פמליה של מטה? זה התנועות הכלכליות. שיהיה סובע בעולם, וימצא כל עם צרכיו, ולא תגרע ושפך דם. על כן, יהיה שלום בפמליה של מטה. הדואגים לחלק של האדם החומרי דלמטה.
לא מובן, משום שיש מקרים כאשר עמים שלמים רוצים להיכנס למלחמה בגלל שעמום, וזה היה תנועה מאוד מאוד חזקה בשוודיה להיכנס, להשתתף במלחמת העולם הראשונה בגלל שעמום שהיה במדינה, ושום סיבה אחרת לא הייתה שם.
אז זה סיבה ערכית?
שעמום?
כן, סיבה ערכית? אתה רוצה לתת משמעות לכם? כן, בבקשה.
לא,
בסדר.
זה נשמע מה... אחר
דיבר שהיו פילוסופים גרמנים, נתנו ערך למלחמה,
כן.
וזה מחשב את האדם.
ניטשה. ניטשה הוא בעד המלחמה. הוא אומר שמלחמה זה טוב.
יכול להיות שהשוודים רפו את זה בתור הסיבה.
נכון. טוב.
השוודים לא נכנסו למלחמה עולם ראשון.
לא נכנסו בסוף.
לא נכנסו, אבל
התנועה... הם רצו, הוא אומר, יש כאלה שרצו. כן, מה אתה אומר?
ההשפעה, הרב מתייחס לזה שההשפעה של למעלה זה המוסר, וההשפעה של למטה זה רק הסוף הכלכלי, אבל ההשפעה היא למשני הצדדים, ההשפעה נקשרת למשני הצדדים.
נכון.
למה בלמטה זה רק סוף הכלכלי ולא גם מוסר, גם
לעד? יש זה מוסר, אנחנו קוראים לזה מעלה. זה עניין של כינוי. כלומר של שפה. למה אנחנו קוראים פמליה של מעלה ולמה אנחנו קוראים פמליה של מטה. מם א', בין התלמידים העוסקים בתורתך, שהשלום האנושי הכללי תלוי בשלומם של ישראל. מעניין. כלומר, אם יש שלום בין היהודים, אז יש גם שלום בעולם. זה חידוש גדול, מה שכותבת. זה מוסבר לפי דברי הכוזרי, נכון? שישראל בעמים... כלב באיברים. אז אם הלב בריא, כל הגוף בריא. או לפי הדימוי של הזוהר, שהוא דימוי קצת יותר מדויק, כמוח. כן? אם המוח בסדר, אז כל הגוף בסדר. כן? יש דבר כזה. ומה יהיה? כאשר יש מחלוקת בישראל, אז באמת יש מלחמות בעולם כולו. אין מחלוקת.
מחלוקת לשם שמיים?
נכון, זה הבעיה. מחלוקת שם שמיים מסוכנת.
אם ככה, סליחה.
סופה להתקיים. כן, זה המערה להסביר בדרך חיים. יותר מסוכן מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים. כי מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. כי באיזשהו שלב, כל הגורמים של המחלוקת יסתלקו. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים, משהו אבסולוטי. זה משהו במוחלט. דבר כזה לא מתבטא. לכן זה מסוכן.
אבל מתי הייתה לנו תקופה כזאת שהייתה אחדות?
ממשלת אחדות.
בדקו את זה כשהיה שלום בעולם. פרס כל הזמן חתר נגד שרון. היה עסק, הטריק המסריק.
האם אתה שמעת על מלחמת ששת הימים? האם ידוע לך שבמלחמת ששת הימים, מספר שבועות לפני המלחמה, נוצרה, הוקמה בעצם ממשלת האחדות הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל? נו, אז מה אתה רואה שקרה? נכון?
כמה זמן זה היה? ולא היו מלחמות אז בעולם?
ניצחנו במלחמה.
לא, אנחנו ניצחנו זה מובן, אבל בעולם כולו לא היו...
חז"ל אמרו שבימי שלמה לא היו מלחמות במשך 40 שנה של מלכות שלמה. בעולם כולו. וכאשר תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ובה אשר תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, יהיה רצון שיהיה שלום ביניהם, ויגיעו למעלת השלום, להרבות שלום בישראל. עכשיו, יש בעיה. מדוע אין שלום בין תלמידי חכמים? כי אחד הגורמים יכולים להיות זה שהם לא עוסקים בתורה לשמה. כי אם אדם עוסק בתורה לשמה, אז הוא שם את הכבוד שלו ואת האינטרסים שלו בצד. הוא רוצה לברר את האמת. נכון? זה יכול להיות אחת הסיבות. לכן, התפילה היא גם שיהיה שלום בין העוסקים בתורתך, בין אלה שעוסקים לשמה, בין אלה שלא עוסקים לשמה. כי אם היו כולם עוסקים לשמה, אז כנראה שהיה שלום. זאת אחת הבעיות, שבמיוחד בדור שלנו, שרבנים לא מוכנים להיפגש ולדון בצורה אובייקטיבית בנקודות המחלוקות ביניהם. אחת הבעיות. כתוב בגמרא, דור שבין דוד והבור, קטגוריה בתלמידי חכמים, מה שמתאים לריב ביניהם. בין העוסקים לשמה, יהיה ביניהם שלום, מתוך שהכירו את האמת. ובין העוסקים שלא לשמה, שאפילו העוסקים שלא לשמה, אם כי לא זכו עדיין לתאר לבבם לעסוק לשמה, אבל מכל מקום לא יהיו מושחתים כל כך, שיסלפו חלילה את הדעה הישרה לעשות מחלוקת בשביל דברים שאינם לפי המצאתה של תורה. כלומר, נכון, אתה לא עובד, אתה לא עוסק בתורה לשמה, אבל אתה לא משקר בגלל זה. זה דבר שצריך גם להיזהר. כי מותר לעסוק בתורה לא לשמה, נכון? מותר או לא?
בסוף של רגע לשמה.
זהו, אבל אם זה לא על מנת להגיע ללשמה,
עדיין, עדיף שלא יעשה משהו אחר.
לא.
בינתיים הוא בוודאי שהוא לא...
כתוב, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו.
מה
זאת אומרת? לא נוצר. מה? נהפכה שלייתו על פניו. היותר טוב שהיה מת כשהוא נולד.
מה עם
מישהו
זה
ש...
מה? מה עם זה שמישהו ישמע
וישמע? זהו, אז מה ש... אז ההבדל הוא כזה. אם אדם אומר, אני רוצה לעשות בתורה לשמה, אבל אני לא מסוגל, אני עובד שלא לשמה, האם זה מותר? אז התשובה היא כן, מותר לך, כי מאחר ואתה מרגיש רע מזה שאתה עובד שלא לשמה, אז זה אומר שבסופו של דבר אתה תגיע גם ללימוד תורה לשמה. זה מה שזה אומר.
כן?
אז עדיף שימות.
מה זה שלא לשמה?
אבל
בשביל לקבל כסף?
אבל יש סיפור ידוע ש... על בחור אחד שבא לרב גדול, אמר שאני רוצה ללמוד תורה. למה? אני רוצה להתעשר מזה.
נו?
בכלל לא היה לו שום כוונה אחרת. בסדר, תלמד. תלמד, אחר כך, אחרי זמן מה, אחרי שנתיים, בא איזשהו עשיר, אומר שרבי, אני מאוד מאוד עסוק, אין לי זמן ללמוד, אני מוכן לתת מחצית מהכסף שלי למי שמוכן להתחלק בזכות.
נו.
אז הוא אומר, יש לי כזה אחד.
נתנו את ההוא.
כן. נו. הם עשו הסכם.
נו.
אחרי שנה הוא בא בלילה לבית מדרש ורואה שהוא בוכה. הוא אומר, למה אתה בוכה? אוקיי, איזה אידיוט אני. אני... מה אני עשיתי?
נו.
זאת אומרת שאדם שמלהתחילה בכלל לא חשב שזה רע להיות, ללמוד תורה שלא לשמה. חשב שזה פרנסה כזאת.
האם אתה רוצה תשובה לשאלתך? התשובה היא שכאן היה רבו, ורבו הכיר בו שהוא עתיד להגיע לשמה. זה כמו השאלה בגמרא מסכת שבת, שהלל גייר איזה גוי שרצה להיות כהן גדול, כי הוא שמע שכהן גדול זה הרבה כסף, ואז הלל גייר אותו. בסוף הגיעו לפסוק והזר הקרב יומת, שאל מי זה הזר הקרב, הוא אמר לו אפילו דוד מלך ישראל, ואז הוא הבין שהוא לא צריך להיות יהודי בשביל כהן גדול, בשביל להיות כהן גדול. אז התוספות שמה שואלים, איך הלל גייר אותו? הרי אסור לגייר שלא מתוך כוונה טהורה. אז התוספות אומרים שמה שהלל הכיר בגוי הזה שהוא עתיד לקבל את התורה לשמה. אז אותו דבר בסיפור שלך. כיוון שרבו הכיר בו שסופו להגיע לשמה.
מה זה לשמה?
אוה, זה באמת משהו מסובך. אני יכול להגיד לך מה זה לא. מה זה כן, זה כבר יותר מסובך. לא... זה כמה מה זה לא לשם אינטרס אישי.
איזה דבר
הוא
לא
ישם בפרשים? מה שאדם הוא רוצה ללמוד תורה, למה? הוא שמע שמקבלים כסף או כבוד או עולם הבא.
הוא רוצה להיות חכם, הוא רוצה לדעת הלכה, הוא רוצה זה, מה?
כן,
זה גם
יצא תועלתי, נכון.
נו.
נכון, אז זה עדיין לא לשמה.
הוא רוצה לדעת לענות למי ששאל אותו.
לא, לא אמרתי מה זה, לא שום דבר.
דבר, בכל אופן, גם
לא, יש מטרה בלימוד תורה לשמה, רק צריך להבין מה זה כן. מה זה כן? אז יש פרק שלם בספר אורות התורה של הרב קוק, פרק ב', נקרא תורה לשמה. שם הוא מסביר לך באריכות מה פירוש הביטוי לשמה.
אורות הקודש?
אורות התורה.
אורות התורה?
פרק ב'.
אולי
הרב ילמד את זה כאן? אולי. אני חושב שגמדתי את זה פה.
אורות התורה, ירדת
פה? טוב, נפש החיים זה שער דלת שם, זה אומר זה תורה לשמה.
מישהו?
יש ספר של פרופסור, הרב פרופסור נחום למ, נקרא תורה לשמה, הוצאת מוסד הרב קוק, על בירור המושג תורה לשמה במשנתו של רבי חיים וולוז'ין. כן.
מי שתורה בשבילו, לימוד תורה בשבילו זה התעמלות שכלית.
נו.
פשוט זה
עונג אינטלקטואלי.
אינטלקטואלי.
נו.
אז זה גם כן לא לשמה.
נכון. נכון.
הרב לא יכול להגיד לנו איזה משהו ש...
לא. עכשיו. כן. שאפילו העוסקים שלא לשמה, אומר הרב קוק, אם כי לא זכו עדיין לתאר לבם לעסוק לשמה. אבל מכל מקום לא יהיו מושחתים כל כך, שיסלפו חלילה את הדעה הישרה לעשות מחלוקת בשביל דברים שאינם לפי המיטה של תורה. כי במעשה יעשו כולם כאילו הם לומדים לשמה. והנה, כיוון שבמעשה יעזרו אל השלום, כאילו היו עסוקים לשמה, אף על פי שלבבם עוד לא נטהר לגמרי, הנה זה אינו נמסר בהחלט ליכולת האדם. כי מהשם יתברך העזר לטהר לב הוטל. על כן יהי רצון שהעוסקים שלא נשמה יהיו עוסקים לשמה. ונראה שהתפילה סובבת על אותם שמתנהגים במעשים המסורים לפעולות הבחירה החופשית, כאילו למדו לשמה. אלא שלא נתרוממה נפשה מהיעדר ההכרה בגודל ערך לימוד התורה לשמה, על כן יבקש שיברך ירומם רוחם ויפקח עיניהם להיות לומדים לשמה בהכרת האמת. כלומר, יש אנשים שמתנהגים כאילו שהם לומדים תורה לשמה. הם עושים מעשים בחיריים שבדרך כלל מצויים אצל הלומדים לשמה.
איזה מעשים?
למשל, שמוכנים לוותר על הרבה הנאות בשם התורה, שזה אחד מהסממנים של הלומד תורה לשמה. אבל מצד האמת הוא עושה את זה רק מתוך חיקוי, כשהוא ראה שלומדי התורה מבטרים על הדעות, אבל מצד האמת הוא חושב שיש דברים יותר רציניים בעולם, כגון הכסף והכבוד והבריאות וכו'.
הוא לא מוכן שיזדהות עם המעשים שהוא עושה.
נכון.
למה לא לחכה רוקפלר ולחכה
את רב? זאת אומרת שיש לו קצת שייכות. יש לו קצת שייכות. או בגלל לחץ החברתי יש גם. כן, פעם עלה איתי טרמפ, יהודי אחד מאיזו ישיבה קדושה, שהיה ברור מתוך ההתנהגות שלו, מתוך הסגנון הדיבור שלו, שהוא בכלל לא שייך ללימוד תורה. אז שאלתי אותו, אז למה אתה לומד תורה? למה אתה לא הולך למשהו אחר? הוא אמר לי, אני לומד תורה לשמה, כמו בשביל השידוך. כי אם הוא לא ילמד בישיבה, אז ייתנו לו בחורה לא טובה. אז הוא לומד תורה לשמה, בשבילה. זה גם עוד פירוש לביטוי לשמה.
אבל התחתן עם צדקת שאתה...
כן, מי יודע.
טוב.
אבל נמשיך בגמרא. בשורה התחתונה, בעמוד 8.
אבל בטח שלא
לשמה מגיעים לשמה. כן, ודאי. אפשר גם. לפעמים. לפעמים, הנציב מבולוז'ין אומר שאם אדם לומד תורה לשמה, יש סיכוי שיהיה לו בן או נכד שילמד של... אם אדם לומד תורה שלא לשמה, יש לו סיכוי שיהיה לו בן או נכד שילמד לשמה. זה כתוב, זה האמתי, זה לקרוא את זה מהגמרה במסכת סנהדרין, שכתוב שם, מאיפה יודעים שמותר לעסוק שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בלשמה? שהרי עגלון מלך מואב כיבד את אלוהי ישראל. אבל הוא כיבד את אלוהי ישראל שלא לשמה, כי הרי הוא שיעבד את בני ישראל. אבל יצא ממנו רות, שממנה יצא דוד המלך שבאמת עבד לשמה. אז אני חושב שהפירוש הזה הוא לא פירוש שאני המצאתי. יש לו יסוד בגמרא.
זה מתיישב עם זה שלומד לא לשמה, שלא לשמה, נותר לו שלא להיוולד בכלל.
אז השאלה היא, מה הכיוון שלו? יש אחד שאומר, אני לומד שלא לשמה, אבל הייתי רוצה ללמוד לשמה, אז זה בסדר. יש אחד שאומר, אני לומד שלא לשמה, וטוב לי עם זה. אז נוח לו שנהפכה שלי אותו על פניו.
רגע, אבל אם נכד שלו יהיה ילמד לשמה, אז בכל זאת זה כדאי. בכל זאת זה כדאי, נכון?
תלוי, תלוי. איך הוא למד שלא לשמה?
לא, אם ילד, נניח שהוא ככה בור ומחכה.
אז זה לא טוב, לא, לא יצא ממנו נכד כזה. אלא הכוונה שהוא היה רוצה ללמוד לשמה, רק הוא לא מסוגל.
ואם היה אחד שלא לומד בכלל?
אחד שלא לומד בכלל.
אם על זה שלא לומד לשמה... טוב שנהפכה
שידעת על פניו, אז מה אם זה שלא לומד? מי שלא לומד זה לא נורא, הוא ידבק במי שלומד.
כן, אבל אם אנחנו אומרים שלא לומד, שלא לומד...
לא, כי מי שלא, מי שלומד שלא לשמה זה קלקול. מי שלא לומד בכלל זה לא קלקול, זה חוסר מעלה. אז הוא פשוט ידבק בחכמים, ויהיה בסדר. רבי אלכסנדרי, בתר צלותי, אמר אחי, אחרי תפילתו היה אומר כך, יהי רצון מפניך השם אלוהינו, שתעמידנו בקרן אורה, ואל תעמידנו בקרן חשיכה. ואל ידווה ליבנו, ואל יחשכו עינינו. איקא דאמרי, ויש כאלה שאומרים, רבי מנונה מצלע, שאת זה דווקא רבי מנונה היה מתפלל. אז מחלוקת אם זה רבי אלכסנדרי או רב המנונה. הבה נראה את דברי הרב קוק. יהי רצון לפניך שתעמידנו בקרן אורה ותעמידנו בקרן חשיכה ועל ידווה ליבנו ועל יחשכו עינינו. באשר יש הערת התורה והערת השכל לעבודת השם. מה זה הערה פה? התעוררות הכוונה. יש הערת התורה והערת השכל לעבודת השם. כלומר, אני מתעורר לעבוד את השם. או מכוח התורה או מכוח השכל. מה יותר טוב?
התורה.
מכוח השכל כמובן. הערת התורה, הכוונה, נאמנות למסורת. אמרו לי, תשמע, יש מצווה לעבוד את השם. אבל אם זה מהשכל, מהכרה השכלית, זה יותר גדול. נכון? והמעולה הוא מי שמאיר לו שכלו לעבוד את השם. אפילו לא אמרו לו. הוא אפילו גוי. נגיד, גוי, פילוסוף, שהגיע להכרה שצריך לעבוד את השם. זה ודאי אדם נעלה, סופר נעלה. זה אגב, מתקשר לנושא אחר ברב קוק, לגבי חכמי אומות העולם. מכיר את זה? ברמב״ם בהלכות מלכים. כתוב, יש שם, הרמב״ם נותן הגדרה מה זה חסידי אומות העולם, ואחרי זה הוא נותן הגדרה של חכמי אומות העולם. חסידי אומות העולם זה מי שמקיים שבע מצוות בני נוח, בגלל שהוא קיבל שכך ציווה השם על ידי משה רבנו. כן? זה חסידי אומות העולם. הוא קיבל שהקדוש ברוך הוא ציווה לקיים את המצוות האלה, ולכן הוא מקיימם. זה ככה חסידי אומות העולם, והרמב״ם מוסיף, ויש לו חלק לעולם הבא. מה זה חכמי אומות העולם? הרמב״ם אומר, זה אחד, הוא לא קיבל את זה במסורת, אבל השכל שלו אומר לו. אומר הרמב״ם, זה מחכמי אומות העולם. מה עם העולם הבא? הרמב״ם לא כותב, לא אם יש לו ולא אם אין לו. שאל הרב משה דוקטור זיידל את הרב קוק, מה דעת הרמב״ם בנושא? ענה הרב קוק, שלפי הרמב״ם, מי שעובד את השם מפני הערת השכל הוא נעלה יותר. ולכן אי אפשר להגיד שיש לו חלק לעולם הבא, כי חלק לעולם הבא זה ביטוי נמוך. כי הרי אפילו פושעי ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ולכן מוכרחים לצייר את זה בציור יותר עליון. ולכן אין לנו ביטוי בשביל לבטא את המעלה של אותו אדם. בסדר? זה ההסבר של הרב קוק בזה. יש מה הרבה מה לדון מהמקורות של הרמב״ם בנושא הזה. כן, מה?
זה לא כאילו שיש אנשים
שלומדים בפנים,
זה כאילו פשוט נטו לעולם יותר לומד. מה
בפנים את כוונת השכל?
כן, כאילו מתוך, בן אדם יכול ללמוד מהבפנים שלו.
כן.
שלום,
נכון, דבר חיצוני זה פחות טוב. איך אומר חובת הלבבות? יש אנשים, שורה של עברים שהולכים בדרך, אחד נסמך על השני, כן? כל אחד שם את היד על הכתף של השני, והוא מאמין שזה שבתחילת הטור רואה לאן הוא הולך. ואם הוא גם כן עיוור, מה יהיה? לכן אומר חובת הלבבות, עדיף שאדם מי ישתמש בעיניו. עיניו כאן משל השכל. אז מה הוא אומר כאן? באשר יש הערת התורה והערת השכל לעבודת השם, והמעולה הוא מי שמאיר לו שכלו לעבודת השם, שהוא יכיר גדולת האדון ויעבוד מאהבה. הפירוש, מה פירוש הביטוי אהבה? שכל. כפי שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה. מה אומר הרמב״ם בהלכות תשובה? בפרק י' אינו אוהב את השם אלא לפי הדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך לייחד את עצמו ללימודים המודיעים לו את קונו, כפי שבארנו בהלכות יסודי התורה. נכון. לכן פה מה שהרב כותב כאן, יכיר גדולת האדון ויעבוד מאהבה, הכוונה על פי שכלו. והנה, מי שאינו מכיר תכלית עבודתו הולך בחושך. אבל מי ששכלו מאיר לו, הוא עומד בקרן אורה. כן, אדם שמואר באור השכל, אז הוא עומד בקרן אורה.
כל אחד יכול לעבוד בשם הערת השכל?
לא כולם. אבל מי שיש לו, אשרי חלקו.
צריך ללמוד דעת השם.
יש טיפשים, מה יעשו?
צריך ללמוד דעת השם.
מה?
לעבוד את השם, צריך ללמוד דעת השם.
רגע, להפוך את זה, או לשים את זה? או שזה כבר היה?
לא.
סליחה שיערתי אותך.
הרמב"ם אומר שצריך ללמוד דעת השם כדי לאהוב את השם?
כן, האהבה היא פונקציה של הדעת.
אז איך קונים את הדעת?
הדעת, עד לי השכל, לימודים.
מה לימודים?
מורה נבוכים. בסדר. ויש לומר שהערת השכל, אם שהיא משובחת, מכל מקום אינה מקפת כל כך כמו תורת השם תמימה. כלומר, נכון שהשכל זה דבר גדול, אבל יש לתורה היקף. כן? כלומר, השכל איננו מברר את כל תחומי החיים, מה שאין כן התורה שמבררת את כל תחומי החיים. על כן נקראת רק קרן אורה. מי נקראת קרן אורה? הערת השכל, נכון? שמי רק לפי התפשטות שכלו ומצבו. אבל התוהק, מה זה התורה? התורה הקדושה היא אורו של כל העולם ולא רק קרן אורה בלבד. מכל מקום, האדם באשר הוא אדם, מידה טובה היא לו ביותו משכיל את ערך עבודתו. אמנם ביותו שם אל ההשכלה פניו, צריך להיזהר בשני דברים. האחד, שלא תתרבנה עליו השאלות המכאיבות את הלב בעלם פתרונה. מה שמי שהולך בתום ובאמונתו יחיה, אין צריך לזה. יש אדם שעובד את השם בשכל, בסדר, אבל ברגע שאדם מחליט לעבוד דרך השכל, הרבה שאלות יבואו לו שהוא לא ידע את פתרונן. על זה שאל, כלומר ביקש, שלא ידווה ליבנו אם היותנו בקרן אורה, כלומר תעמידנו בקרן אורה ולא ידווה ליבנו על השאלות. והשני, שלפעמים ביותו מזדקק לשאלות עמוקות יותר מערך שכלו, כן, הוא קפץ למדרגות של שאלות שהוא לא מסוגל לפתור בגלל שיש לו שכל קטן, והוא עוסק בשאלות גדולות. יקרה לו, כמשל הרמב״ם וחובות הלבבות, מי שמתאמץ להביט ישר באור השמש שנחשך מאורו. כן, אם אדם מסתכל ישר על השמש, הוא מתעבר. כן, המתאמץ לצייר מושכלות מופלאות ממנו, תחשכנה עיני שכלו, שלא יוכל להשיג גם מה שהוא אפשרי בהשגה. על זה ביקש שלא יחשכו עינינו מרוב אור. ביקש דבר אחד מצד ההרגש ודבר אחר מצד השכל. דהיינו שתהיה דרכו ישרה ונוכח השם, וכל מה שיוסיף דעת יוסיף מנוחה לליבו ותענוג בעבודתו, כדי שיוסיף אומץ בעבודת השם בעשות הטוב והישר, וישכיל ללכת בשכלו ממדרגה למדרגה עד שישכיל כפי האפשרי בידיעות האמיתיות בלא שיבוש. כן, אפשר לומר שרבי אלכסנדרי או רבי מנונה התפלל ש עבודת השכל שלו תוביל אותו לדעת אלוהים באמת. ובזאת אנחנו עוברים אל הספר הקדוש אורות.
דרך השם?
מה? דרך השם קודם, כן, דרך השם קודם. ספר דרך השם.